הלכות יעת, הלכות יעת ופרעה ושרה וכל הכרוך בזה, נדבר בעזרת השם אצל אבי מלך. ונתחיל מיד בפרק י"ד. זה אחד משני הפרקים בספר בראשית, י' וי"ד, שהביאו אותי ללמוד מזרח קדום, מסופוטמיה, לדעת מה מתרחש. כי אם חשוב לתורה להגיד אמרפל וכדור לעומר, בלי ללמוד מזרח קדום אי אפשר להבין את זה, פשוט אי אפשר. אז נכון שאפשר, יש שיטה שאומרת ויהי בימי אמרפל מלך שינער, מה רש"י אומר על זה? שצריך להיות יהודים טובים, וזהו. וממשיכים הלאה. כלומר אין מה להגיד על זה, אז אפשר להתחיל לדרוש דרשות. אבל אם רוצים להבין באמת מה זה, מה זאת שינער, ומי זה אמרפל, מי זה יכול להיות, ומאיפה בא הריוך הזה, ותדעל מהו, מה טבעו, אי אפשר בלי מזרח קדום, פשוט אי אפשר. אז ברוך השם שהייתה לי אמא ש חוץ מכל השפות האחרות שהיא ידעה, היא למדה אקדית וכתבה דוקטורט על חיתית, אז היה לי את מי לשאול. שנער זאת בבל, שומר ועקד. כבר דיברנו על זה ביוד יוד א' בסיפור המגדל. אמרפל הוא שם שמי מערבי, שהם קוראים לו אמורים, אמורו זה אנשי המערב, כאשר עקד, עקדית, עקדית היא שמית מזרחית. מזרחית. והאקדים הסתכלו על האמורו, על אנשי המערב, כשבטים קצת פראיים וקצת מפגרים מבחינה תרבותית. כנראה שכך זה היה פחות או יותר. אבל עברו כמה מאות שנים והאמורו האלה, השמים המערביים, הפכו להיות באזור בבל השכבה השלטת והמובילה, ואותו חמורבי המפורסם בא משושלת, הוא חלק משושלת שהם כבר כולם דוברי אקדית לחלוטין, הם כבר כולם נהיו תרבותיים והם משולבים עד תום, אבל השמות שלהם שומרים על מוצא שמי מערבי. כשאני אומר שמי מערבי, אני מתכוון לארם נהריים, זאת אומרת דרום מזרח טורקיה של היום, וקצת צפון סוריה וצפון מערב איראן. כן, האזור הזה זה ארם נהריים, מוצא השמיים המערביים פחות או יותר. לעומת זאת בבל נמצאת שנער, בבל, אקד ושומר, כל אלה עיראק המרכזית והדרומית. כן, בגדד נמצאת לא רק באזור של בבל, אלא שבבל הייתה על הפרט ובגדד יושבת על החידקל. אבל זה האזור שבו שני הנהרות נעים קרובים מאוד זה לזה, וזאת הליבה של עיראק תמיד, ותמיד היא הייתה ידועה בתור בבל. שומר, שהיא חלק משנער, היא האזור היותר דרומי, מקום השפך הקדום למפרץ הפרסי, ונדמה לי שכבר אמרתי לכם שהחוף היה הרבה יותר צפוני והנערות נשפכו אז למפרץ הפרסי כל אחד לחוד. שאט אל ערב זה מצאה של סתימת המפרץ על ידי כמויות הבוץ העצומות שהנערות מובילים. לעומת זאת, האזור הצפוני של עיראק של היום, האזור הקורדי, הוא אשור. נינווה, חורבות נינווה ליד מוסול. ועד היום אלה אזורים שונים לגמרי, מבחינת הרכב אוכלוסייה, מבחינת אופי וחברה וכלכלה והכל. אם כן, שנער היא בבל, היא בבל המרכז דרום עיראק, אבל אמרפל הוא שם שמי מערבי, ובגלל זה רבים רצו לזהות אותו עם חמורבי. אמרו חמורבי זה בעצם אמורבי, אמורבי אמירב, עם משפחה גדולה וחשובה. כן, זה קצת דומה, אלא שההסבר הזה לא סביר, לא מתקבל על הדעת, בגלל הלמד. הלמד אמרפל לא מתקשרת לחמורבי בשום אופן. אמרפל בצורה של אקדית, זה אמורו אפלי, הלמד הזאת היא מקורית והיא נמצאת שם ואי אפשר לטשטש אותה, ולכן אמרפל הוא לא חמורבי. שמות אחרים בשושלת הזאת, שולומיאלו כמו שלומיאל, עמיצדוקה כמו עמיצדק, שמות ממש קרובים לשמות של אבותינו, שמות שמיים מערביים. כשאני אומר אקדית היא שמית מזרחית, אתם יכולים לחשוב על הארמית של התלמוד הבבלי, שהיא ארמית מזרחית, לעומת תלמוד ירושלמי ומדרשי אגדה של ארץ ישראל עם ארמית ארץ ישראלי. המרחק הוא די גדול, המרחק הוא די גדול. מי שיודע ארמית בבלית לא בטוח שימצא את ידיו ואת רגליו בירושלמי ובקטעים ארץ ישראלי. זאת אחת הסיבות לכך שבישיבות מתקשים לעסוק במקורות הארץ ישראלי. אז הייתי יכול לתת לכם קצת קנה מידה. אריוך זה שם שמוצאים אותו, אריווק, מוצאים שם כזה בבבל התיכונה באזור מארי. מארי ישבה על הפרת ממערב, מצפון מערב לבבל, יותר קרוב אלינו. אל הסר, אילן סורה, יש עיר מלוכה כזאת באזור מארי, וזה יכול להיות המוצא של המלך הזה. כדור לעומר הוא החשוב מכולם פה, ובהמשך הוא יהיה המוביל של הקואליציה הזאת, והוא מלך אילם, והשם הוא אילמי, אי אפשר לטעות בו. כי כדור זה שם אל אילמי, האל האילמי. זאת אומרת, זה דבר שאי אפשר להמציא אותו, אי אפשר להביא אותו ממקום אחר. נבוכדרצר, כן, הרשע מחריב הבית הראשון, זה נבו, שם של אל אל בבלי, כדור האלמי, והצרע, שזה משהו כמו בעל היכולת. צערנו הייתה לו יכולת. מה?
יש הבדל בין נצר לרצר?
נבוכדרצר זה הקיצור המדויק, נבו כדור הצרע. המקרא תמיד מקצר שמות, העברית המקראית, ונבוכדנצר זה מבטא, זה מבטא של שהחליף רש בנון, פשוט כדי להקל את המבטא, כי קשה לבטא נבוכדרצר. ויש חילוף מבטא של אינטונציה, ודוברי עברית מקראית השתמשו הרבה בנפוחת נצר שהוא יותר קל להיגוי, ואולי הם גם התכוונו ללעוג לו או משהו כזה, אולי זה אני משאיר בסימן שאלה. מכל מקום, קודור, קודור לעומר, קודור לגמר, מה שזה היה, זה באמת שם אילמי מקורי, והשאלה אם אנחנו יכולים לשים עליו אצבע. תדעל הוא שם חיתי ללא כל ספק, תודחליה שם חיתי, זאת אומרת גויים פה זה כבר אזור, האזור החיתי, חתושה ישבה על הרמה של אנטוליה, לא רחוק, לא כל כך רחוק מאנקרה, זה טורקיה, טורקיה, כן, של היום. אז יש פה איזה קואליציה מקצה המזרח, אילם נמצאת ממזרח לשנער בבל, אילם נמצאת היום באזור הדרום הערבי של איראן. לצורך ההקשר של השבוע שעבר, שושן הבירה היא באילם המדינה. לפני שהייתה בירת פרס ומדי, הייתה בירת אילם, כתוב בדניאל. כן? אז זאת אומרת, והיא נמצאת, חורבות שושן ידועות. אנחנו מדברים על קצה מסופוטמיה, אילם. שנער, מרכז דרום. אל השר, כנראה מרי במרכז. וגויים שם, עם שם חיתי מצפון להרם נהריים, מהאזור, מהאזורים החיתיים. מאיפה נבנתה קואליציית ענק כזאת? למה? מה הביא אותה לכאן בכלל? מכתב מאוד מרתק מתקופת אברהם, פחות או יותר, מי שכמובן מסכים להודות שהייתה תקופה כזאת, כן? כי היסטוריונים מאסכולה מסוימת יגידו לכם שהייתה ברונזה תיכונה 2א, אבל 2a, אבל אין תקופת אברהם, כי זה סיפור אגדה, כן? קודם כל צריך לקבל שיש ריאליה היסטורית, זה לא כולם מוכנים לקבל. בהנחה שמדובר, בהנחה שלנו, שלי, שמדובר לא בסיפור אגדה אלא בהיסטוריה, שבריאליה היסטורית, אז באמת בתקופה הזאת של המאה ה-18, המאה ה-17 לפני הספירה, היא באמת תקופת חמורבי. נמצא מכתב שמרבים לצטט אותו, מפורסם מאוד, נמצא במארי, באחד החורבות של ארמונות מארי, והוא אומר כך: אין לך מלך שהוא כל יכול מכוח עצמו או משהו כזה, כעשרה עד 15 מלכים יעלו במסע. זה פחות או יותר, אני משתדל לתרגם מהאכדית כמה שאפשר לדייק, יעלו במסע אחרי חמורבי הבבלי, כעשרה עד 15 מלכים יעלו במסע, כלומר יהיו קואליציה של קואליציה לוחמת של רימסין מלך לארסה. רימסין, סין זה אל ירח בבלי, אז נחזור אליו עוד מעט, לרימסין מלך לארס הזה. כעשרה עד 15 מלכים יעלו במסע, יש מתרגמים יצעדו או ילכו אחרי, זה הכל נכון, אחרי איבל פיאל מלך אשנונה. איפה אשנונה? זה בצפון מזרח החידקל, פחות או יותר בין בבל לאשור וקצת מזרחה. ועוד מופיע שם מלך קטנה, ועוד, ובסוף כ-20 מלכים יעלו במסך אחרי ירימלין מלך חלב, הרם צובה, כבר צפון סוריה. קואליציות. כל התקופה היא תקופת הקואליציה. וכל מלך כזה מוביל אחריו כ-10-15 מלכים קטנים. כך שאני מרשה לעצמי להניח שאמרפל, אריוך, כדור לעומך ותדעל, כל אחד מהם בצבא של כל אחד מהם יש כ-10-15 מלכים. תקופת הקואליציות נסתיימה עם ניצחונו של חמורבי, שכונן מחדש את האימפריה הגדולה, הפעם בבל בבל. סרגון מהקד זה היה בבל כאזור, וחמורבי זה בבל העיר. מחדש אימפריה ענקית על כל המרחב, במקום קואליציות אימפריה. איך חמורבי עשה את זה? הוא דווקא לא נראה ממבט ראשון כאיזה אימפרטור אדיר ממדים, אבל בתבונה יוצאת דופן הוא הצליח לפלג את אויביו, לפצל אותם, כל פעם ליצור קואליציה מסוימת נגד אחד מהם, לגמור אותו וללכת במבט מרחוק. זה נראה פשוט חוכמה יוצאת דופן של שליט שהצליח לבנות אימפריה. כלומר, הקואליציות תמו בימי חמורבי, והתקופה של חמורבי היא פחות או יותר התקופה של אברהם. ואם כבר אמרנו שאמרפל הוא לא חמורבי בגלל הלמיד, אז יש פה קואליציות ממרחבי מסופוטמיה, מקצה המזרח ועד הצפון מערב, מלפני האימפריה של חמורבי. וכדור לעומר הוא מלך אילמי. עכשיו אני חוזר לרימסין מלך לרסה. לרסה הייתה עיר שומרית בדרום בבל, בדרום שנער. איסין ולרסה, שתי ערי מלוכה, הייתי אומר שומריות מאוחרות, כבר עם הרבה מאוד השפעה אקדית בבלית. ובלרסה שלטו מלכים אילמים. כי מלך אילם אחד בשם קודור מבוק כבש את לרסה, השתלט עליה בתוך כל המלחמות האלה, והמליך בה את שני בניו. לאחד קראו ורדסין, 14 שנה מלך, והשני אותו רימסין שהזכרתי, 61 שנה מלך, שזה באמת יוצא דופן. רימסין מלך לרסה היה אם כן בן של מלך אילמי, ובוודאי היה לו שם אילמי. אם מישהו יכול היה בתקופת הקואליציות שקדמה לחמורבי, ימי אברהם המוקדמים פחות או יותר, אם מישהו יכול היה לאסוף קואליציה גדולה כדי לצאת למסעות מלחמה ארוכים, זה רימסין מלך לרסה. והוא המועמד לדעתי היחיד לכדור לעומר מלך אילם של התורה, שיש חוקרים מעטים אחדים שכותבים ככה בקיצור כזה, שכדור לעומר הוא אולי שמו האילמי של רימסין מלך לרסה. זה ההיגיון, מפני שהוא היה מלך באמת יוצא דופן ביכולות שלו, גם בדמות שלו, גם בתיאורים שלו. אם הייתי צריך לבחור בין רימסין לחמורבי, הייתי מעדיף את רימסין, שהיה אישיות הרבה יותר נעלה הקבלה, אם אפשר להשוות לפי כל מה שאנחנו יודעים, אבל במציאות מה שקרה הוא שאחרי 61 שנה הקואליציה של חמורבי הביסה את הקואליציה של כדור לעומר של רימסין, סליחה, את הקואליציה של רימסין, ואז תמה תקופת הקואליציות. כלומר, במפגש שהייתי אומר שהיה מין מלחמת עולם כזאת, מלחמת הכרעה, אחרי שחמורבי גמר עם כל האחרים, הוא הצליח לנצח את הקואליציה של רימסין ויצר את האימפריה הגדולה של בבל אחת בראשותו, וזה יעזור לנו בהבנת הערך. אם כן, ההנחה הפרשנית שלי היא שכדור לעומר מלך אלה אמרו הדמות הראשית של הקואליציה שבתורה, הוא הביא אחריו את האחרים, וכל אחד מהם הביא איתו כמה וכמה מלכים, כי רימסין מופיע בשורה של המלכים שעשרה או חמישה עשר מלכים צועדים אחריהם. וזה היה אם כן ניסיון של כדור לעומר מלך אילם לעשות את מה שעשה אחרי זה חמורה ולהשתלט על כל המרחב, להקים את האימפריה. וחלק מזה זה המלחמה הזאת שמתוארת כאן בתורה. עכשיו, המלחמה הזאת לא כוונה נגד סדום, ואם היינו שואלים את כדור לעומר או את אחד מאנשיו או מישהו מאנשי אמרפל, או לא חשוב מי זה לוט בן אחי אברהם מסדום, הם לא היו מבינים על מה אנחנו מדברים בכלל. המלחמה שלהם גם לא הייתה מכוונת מלכתחילה נגד הרי הכיכר. הפסוקים הראשונים בפרק הם כותרת. עשו מלחמה את ברה מלך סדום ואת בירשה מלך אמורה, שנאב מלך אדמה ושם עבר מלך צבועים ומלך בלע היא צוער. בברה ובבירשה כמובן שהתורה מרמזת מה דעתה על סדום ואמורה, שזה גם בהמשך יהיה ברור. ארבעה מלכים מול חמישה זה נשמע יפה מאוד, אבל אני זוכר שבמלחמת המפרץ עשו האמריקאים קואליציה, ובקואליציה שלהם היו כמה, היה איזה גדוד סורי ואיזה גדוד מפה ואיזה גדוד משם. זה היה מין דבר מצחיק כזה מוזר, כן? כי הם רצו להראות שזה לא אמריקה, זה העולם נלחם נגד סדאם חוסיין. כן, איך עושים את זה? עושים קואליציה. אז זה היה מצחיק. נו, הצרפתים שלחו כמה דברים והבריטים שלחו כמה דברים, וחוץ מזה היו עוד הסעודים והסורים וכל מיני דברים כאלה מגוחכים, אבל העיקר שתהיה רשימה גדולה. זה בדיוק אותו הדבר בעולם העתיק. הקואליציות האלה תמיד יש שם איזה גורם דומיננטי, וכל השאר הם נספחים. כל אלה חברו אל עמק הסידים וים המלח. נגמרת הכותרת. זאת כותרת. כמו שאתם קוראים ידיעות תקשורת, נכון? יש כותרת, ואחר כך צריך לקרוא, להתחיל לקרוא מהתחלה. 12 שנה עבדו את כדור לעומר. חמשת המלכים ההם ורבים אחרים. ו13 שנה מרדו, כלומר בשנה ה-13, נכון? דוגמה קלאסית למקרא קצר, וב-13 שנה מרדו. איך אנחנו יודעים? וב-14 שנה בך דור לעומר. זה לא 13 שנה נמשך המרד, אלא בשנה ה-13 מרדו, כי אחר כך יש 14. ו-14 שנה בך דור לעומר, והמלאכים אשר איתו, הנה הוא מוביל את הקואליציה. ויקו את רפאים באשתרות קרניים. אשתרות? אדרי כתוב בדברים? דרום הבשן, אזור הגבול בין סוריה לירדן היום. קרניים ידועה שם, בעיקר מתקופות יותר מאוחרות אמנם, כן? מה?
אי אפשר לומר שהם לא שילמו מיסים במשך 13 שנה, ואחר כך
אי אפשר להסביר ככה את הוא ב-14 שנה. לא, לא, לא. כל הפרשנים מסכימים על זה. ואת הזוזים בהם. יש לי חיבה יתרה להם. למה? היא נזכרת פעם אחת בתנ"ך, והיא מופיעה במפה. בירביד יש היום שכונה שנקראת כפר העם, וכשאני הייתי צעיר זה עדיין היה כפר ליד ירביד. היום זה כבר שכונה של ירביד. זאת אומרת, צפון הגלעד, מהרמה, רמת ירביד היא הרמה יותר נמוכה שמצפון להרי הגלעד, בין הגלעד לבין הבשן. ואת הזוזים בהם, אז יש לי חיבה יתרה לעם, כי למצוא על המפה מקום שנזכר פעם אחת בתנ"ך עם שתי אותיות, זה פחות או יותר נס, כן? ואת הזוזים בהם ואת האימים בשווה קרייתיים. קרייתיים זה כבר צפון מואב, לא רחוק מצפון ים המלח. ואת החורי בהררם סעיר. הררם, הרים על גבי הרים, הרים על גבי רכסי הרים רבים מאוד עד סעיר, כן, הררם סעיר עד אל פרן אשר על המדבר. היום המפות אומרות שהרי סעיר זה הרי אדום שממזרח לערבה, אבל הערבה נהייתה גבול בינינו לבין ירדן במלחמת העצמאות, ועד אז היא לא הייתה גבול. לא הייתה גבול. הבריטים עשו שם גבול כשהקימו את ממלכת, כשהמציאו את ממלכת ירדן ההאשמית. הייתה המצאה שעזרה לנו הרבה במשך התקופות, אבל סך הכל זאת המצאה. והם עשו שם משהו מלאכותי, גבול. אף פעם לא היה גבול, לא טבעי ולא אחר, מדרום לים המלח. ההרים שממזרח לערבה והערבה והרי הנגב המרכזי והדרומי, כמו שאנחנו קוראים להם, נגב במקרא זה רק אזור באר שבע, מקסימום עד המכתשים, עד מכתש רמון, לא יותר. כל אלה יחד עם קדמת סיני, האזורים שממערב לאילת, כל זה אזור אחד, והוא הררם סעיר. עד אל פרן אשר על המדבר. רוב הפרשנים מסכימים שאל פרן נמצא בסביבות אילת, אבל למה לא כתוב אשר על הים, אשר על ים סוף, אלא אשר על המדבר? כנראה שהם לא הגיעו באמת לציון גבר אשר את אילות על שפת ים סוף בארץ אדום, לא הגיעו עד הים, אלא עד אל פרן אשר על המדבר, שזה קצת יותר צפונה. לכן זיהו היום את פרן בערבה, בדרום הערבה התיכונה, אבל זה זיהוי שלנו, זיהוי מודרני. פרן נזכרת גם אצל דוד ובדרך של הדד האדומי למצרים כמקום ספציפי, אבל ברוב המקומות מדבר פרן זה שם כולל. עכשיו צריך לדעת משהו בגיאוגרפיה. יש הרבה פעמים שם שהוא גם ספציפי וגם כולל. השם מדבר בעצמו הוא שם ספציפי לאזורי מראה שהיום קוראים להם ספר מדבר, וגם שם כולל למדבר ערבה, צייה, צלמוות, ישימון ושאר ביטוי השממה. זה שם החלק הפחות מדברי, הפחות צייה של במדבר, אזור של מראה להדביר צון, אבל זה גם שם כולל. השם הכולל שאנחנו מכירים בינינו לבין מצרים זה מדבר סיני. אבל מדבר סיני בתורה הוא רק ספציפי, הוא לא שם כולל. מדבר פרן הוא כן שם כולל. רוב המרחב שאנחנו קוראים לו היום סיני עד בואכה מצרים יכול להיקרא במקרא מדבר פרן, המדבר הגדול, המדבר הגדול והנורא. אבל הוא גם ספציפי. אנחנו לא יודעים, אני לא יודע. בכלל שגיאוגרפיים הם שמות מאוד שמרניים, ולא תמיד אנחנו יודעים אפילו מאיזה שפה זה בא. למשל, אנחנו מבינים שיר, וואר יר, זה נחל זורם מים. באיזה שפה? לא יודעים. יר דן, יר קון, יר מוך, יר ארנון ירנון.
זה יאור כאן?
זה לא בדיוק יאור, יאור זה מצרי. יבוק זה ירבוק. זאת אומרת, יש שורה כאלה של נחלים. באיזה שפה אפילו אנחנו לא יודעים איפה זה, כן? עד אל פרן אשר על המדבר. כנראה שפרן הספציפי הוא באמת באזור הדרום הנגב שלנו, או ערבה התיכונה, זה הגיוני, יש לזה היגיון. והקשר לאילת, יש לו גם כן היגיון משלו. והזיהוי להגיד שלתרגם את וואדי ג'ירפי עם נחל פרן, זה פשוט מצוות בן גוריון לשמות עבריים על המפה מקצה ועד קצה. בן גוריון לקח את חבורת המלומדים החשובה ביותר ואמר, תביאו לי שמות עבריים. כי הוא הבין שאי אפשר להקים מדינה של יהודית בארץ ישראל של המפעל הציוני בלי לתרגם את המפה לעברית. וכמו שהוא הכריח קטינים במערכת הביטחון ובכל מיני במוסדות המדינה להחליף שמות לשמות עבריים, ככה הוא הטיל על המומחים להביא שמות עבריים לנחלים, להרים, לכל דבר אפשרי. תרגמו את הערבית, תעשו מה שאתם מבינים הטוב ביותר שאפשר, אבל יש פה שתי מפות שונות לגמרי. המפה של הערבים, לא רק הפלסטינים, היא מפה אחרת לחלוטין מהמפה שלנו. אנחנו גדלים על מפה עברית ציונית שהיא בנויה על זיהויים, בין היתר מקראיים, משנאיים, תלמודיים, מדרשיים, ותרגומים מערבית, וכל מיני דברים.
הם המציאו כאן או
שכמו שם? גם, כשלא הייתה ברירה, הם המציאו.
אנחנו יודעים מה זה בא?
מה, הם לדעתי הם גם טעו פה ושם, אבל זה בסדר.
אנחנו יודעים, יש רשת של איזה דברים פשוט סתם מדביקו להם שם, או
אפשר לשים את האצבע, כן? לרוב, כשלא היה משהו אחר, הם לקחו את השם הערבי והפכו אותו לשם עברי דומה בצלצול. אבל יש היגיון שפרן נמצא פחות או יותר במקום שהיום מדברים עליו, אבל על כל פנים באותה סביבה, לא רחוק משם. וישובו עד אל פרן, זה הקצה הדרומי ביותר של המסעם. וישובו ויבואו אליהן משפט, היא קדש. קדיס, אין אל קדיס, זה פחות או יותר מרכז הגבול בינינו לבין מצרים. וואדי אל קדיס, אין אל קדיס. אם אתם לוקחים את קצה מכתש רמון, בורות לוץ, מדרום הערב למצפה רמון, אז קצת מערב, צפון מערב משם נמצא ודי אל קדיס, אין אל קדיס, בצד המצרי. ויקו את כל שדה העמלקי. הרמב"ן נזעק, רגע, היה עמלקי לפני ש הפילה של אליפז ילדה את עמלק? בוודאי שהיה. העמלק של עשיו נקרא על שם עמלק קדום. עמלק זה שם של השבטים השוסים הנודדים שמילאו את המדבר.
גם דן?
מה?
גם דן?
השאלה אם דן זה דן או דדן. אחד החוקרים החשובים ביותר בעיניי היה יהושע מאיר גרינץ, והוא סבר שוירדוף עד דן, יש דלת אחת שנבלעה שם וזה דדנים, וזה לא קשור כלל לדן, ובזה הוא מתאים לשיטת רמב"ן ולא לרש"י. רש"י אומר המקרא כתוב על שם העתיד, גם בעין משפט יקדש. וגם את האמורי היושב בחצצון תמר. האמורי הוא יושב ההר קבוע בארץ ישראל, ופה אם כן מדובר בהר הנגב הצפוני, אזור שמדרום לערד, ותמר נזכרת ביחזקאל בגבולות הארץ, בסוף יחזקאל, באזור של דרום ים המלח, מה שמתאים לשם תמר, הגיוני. חצצון, הזיהוי עם ודי חססה מצפון לעין גדי הוא לפחות בסימן שאלה. חצצון שבאזור תמר, המרחק בין דרום ים המלח לבין נחל חצצון שמצפון לעין גדי הוא קצת גדול מדי. ואז ויצא מלך סדום ומלך אמורה ומלך אדמה ומלך צבויים ומלך בלע יצוהר, ויערכו איתם מלחמה בעמק הסידים. זאת אומרת, החבר'ה האלה, הקואליציה הזאת, כבשה את עבר הירדן המזרחי, שאנחנו קוראים לו כך, מהצפון עד הדרום, מאשתרות קרניים, את כל אזורי הרפאים, עד הר הרם סעיר, אזור העמלקי, שדה העמלקי, מה שאנחנו קוראים הר הנגב המרכזי, ואולי נכנס לתוך מה שאנחנו קוראים סיני, וחזרו גם אל האמורי היושב בחצצון תמר מדרום מערב לקצה ים המלח הדרומי, ואז הגיעו לעמק הסידים בסוף 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 בסוף. המטרה שלהם בכלל לא הייתה רק עודיו כסדום והמורה. זה היה הדובדבן שקצפת של ההוגה. אבל את התורה, כל הסיפור הזה מעניין בגלל סדום והמורה. תכף תראו שלא רק. מה שאמרתי עכשיו נכון רק לפרשת לך לך. זה מעניין את התורה גם מעבר, אבל בעיקר זה מובא לשם העניין של סדום, לוט ואברהם. עמק הסידים, בארות בארות חמר, כפי שתכף התורה מסבירה, כן, נערכו איתה מלחמה בעמק הסידים. הוא ים המלח כתוב למעלה, אבל המילה הוא יכול להיות גם לא סימן שוויון אלא גם על יד. קריית ארבע היא חברון, קרוב לוודאי שפירושה קריית ארבע הסמוכה לחברון. את כדור לעומר מלך אילם ותידל מלך גויים ואמרפל מלך שינר וריוך מלך אל עשר ארבע מלכים את החמישה. יש הומור בתורה, ארבעה מלכים את החמישה, ארבעה מלכים שהם המעצמות הגדולות עם חמישה מלכים מקומיים. ועמק הסידים בארות חמר, התיאור הזה מתאים לבולענים, לצרות של דרום ים המלח. וינוסו מלך סדום ועמורה ויפלו שם והנשארים הרה נעשו. לאיזה הר? מערבה או מזרחה אם הם ברחו? לאיזה הר ברח לוט? שנים, שנים, שנים דמיינתי אותם, את כולם בורחים להר שלנו, עד שהבנתי שאני טועה לחלוטין, שהכוונה להר ממזרח, להרים של מואב. ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם וילכו. איפה היו סדום ועמורה? הרבה זמן עסקתי בשאלה איפה היו סדום ועמורה, ואפילו כתבתי משהו, האם זה הם היו בדרום ים המלח או בצפון ים המלח, והבאתי ראיות לכאן וראיות לכאן, ונשארתי בצריך עיון, ולבסוף ערכתי סיור אחד לעבר הירדן, שניים, נסעתי פעמיים, אבל בסיור הראשון תברר לי מעל לכל ספק שסדום ועמורה היו בצד המזרחי של ים המלח, בחלקו היותר דרומי, מאמצע ים המלח ודרומה, אבל בצד המזרחי, לא בצד המערבי. אפשר להגיד מה שרוצים על מפעלי ים המלח ולדבר על הר סדום כמה שרוצים, סדום לא שמה. מדוע? כל הנחלים הזורמים מהרי מואב לים המלח, כולם זורמים מים. החוף המזרחי של ים המלח כולו מעובד, כולו מעובד. כל פתחות הנחלים מעובדים, יש שם חקלאות, יש שם המון מים. כל המים שלא יורדים בצד שלנו יורדים שם. מה אפשר לעשות? אין, אתה משפשף את העיניים ואתה הולך בתוך נופים שמזכירים את הרי אילת או כל מיני דברים כאלה, בתוך מים. כל הנחלים זורמים. עכשיו, הירדנים אוספים את המים, אבל בהשפעת גורמים בינלאומיים הם אוספים את המים מלמטה ושואבים אותם למעלה, וכל מיני גורמים בינלאומיים עוזרים להם לעשות את זה כדי לא להרוס את משאבי הטבע האלה. שחוץ מישראלים אינני יודע מי, כמה אנשים, הרבה אנשים טיילים בירדן בשמורות, אבל בתוך הנחלים זה בעיקר ישראלים. כל תרבות טיולי הנחלים היא תרבות ישראלית חדשה, אבותינו לא הכירו אותה. זה המצאה שלנו לחלוטין, לקחת נחל ולעשות אותו מההתחלה עד הסוף, כולל סנפלינג וכל מיני דברים כאלה. זה רק ראש ישראלי, כן? הרעיון ששביל ישראל ממטולה עד אילת, מדן עד באר שבע, הוא רעיון מקראי. כן, אבל הרעיון ללכת לקחת נחל וללכת לאורכו, אבותינו לא חלמו על דברים כאלה. אז המטיילים שם הם רובם ישראלים בנחלים, אתה יכול לפגוש כל מיני. יש קצת אחר. אבל הכל זורם מים, ומעל הכל, כלומר באזור שבצד שלנו יש בקושי עין גדי ועוד כמה מעיינות קטנים, בצד השני יש כמויות מים. גם הדרכים, דרך לאורך הצד המערבי של ים המלח לא הייתה בכל ההיסטוריה עד שצהל פרץ אותה אחרי ששת הימים. צהל אחרי זה מעץ, נתחיל עם חיל ההנדסה. כלום, לא היה שם כביש, לא הייתם דרך אף פעם. מעין גדי, להגיע מעין גדי ליריחו, שטו בספינות על ים המלח. מימי בית שני, יש מעגן, מצאו מעגן, שרד מעגן שלם, נמל קטן במוצא של נחל קדרון, ליד המוצא של נחל קדרון, וממש רואים אותו כשנוסעים בכביש.
במוזיאון ישראל אפשר לראות את השרידים שהשתמרו בגלל המלח.
מה?
במוזיאון ישראל אפשר לראות את השרידים שהשתמרו בזכות המלח.
נסעו באוניות על הים, רוב התקופות המים בכלל הגיעו עד הסלעים. אי אפשר היה, לא הייתה דרך לא לבן אדם ולא לחמורים ולא לשום דבר. בצד המערבי של ים המלח, הדרכים היו בצד המזרחי. גם שם יש קשיי מעבר גדולים. אבל שם היו דרכים. אז סדום והמורה היו בצד המזרחי, וקרוב אפשר לומר את זה בביטחון כמעט מוחלט, בצד הדרום מזרחי. מאזור הלשון, מה שאנחנו קוראים לשון, המקרא קורא לשון ללשון הים, שהיא באמת לשון. אנחנו קוראים לשון לגוש של החבר שנמצא שם, שהוא דומה יותר לשן מאשר ללשון. מול מה שאנחנו קוראים לשון, בצד המזרחי, במורד, במורדות של הרי מואב, מצאו בית קברות ענקי מהתקופה, הוא כמעט כולו מהתקופה שלפני אברהם. בואו זה קדומה. עשרות אלפי קברים. ועוד בית קברות כזה בדרום ליד צוהר, קטן יותר. שני בתי קברות כאלה, זה הרי הכיכר, זה ברור. אז איפה השרידים של הרי הכיכר? לדעתי הם נמצאים בתוך הימה, ובהפיכה הגדולה של סדום, כן, זה אזור הרי, אזור של הבקע, ויש רעידות אדמה כבירות, ממדיים, וזה פשוט נחרב והתהפך לתוך המים. אבל גם היום יש שם די הרבה חקלאים יושבים, לא ערים, אבל יש חקלאים מאבדים את כל פתחי הנערות, הנחלים, וזה אזור סדום ועמורה, ועמק הסידים הוא אם כן דרום ים המלח, האזור של דרום ים המלח, האזור שמסביבתו, ובעיקר בצד היותר מזרחי, ששם היה גם בארות חימר, אבל גם חיים, מקום אפשרות לחיות. והם חזרו צפונה בדרכים שהובילו משם צפונה, תחילה לאורך הימה, ואחר כך חוזר למעלה, חוזר להר, והם רצו הלאה צפונה וחזרה. איפה יש בתורה התיאור הגיאוגרפי הזה עוד פעם? רק פעם אחת, בכל התנ"ך. בפרשת הדברים. בפרשת דברים. באופן מפתיע לגמרי. כמעט כל השמות. במסע בני ישראל, כפי שמשה מתאר אותו בספר דברים, בפרשת הדברים, בנאום הפותח, אנחנו שומעים גם רפאים וגם זומים זוזים זמזומים וגם אימים וגם חורים, וכל זה בא כדי להגיד שהקדוש ברוך הוא תן לעשיו ולבני לוט את מרחבי הארץ ההיא. השם נתן להם ירושה, את ארץ החורים לבני עשיו, שהם הורישו את החורים, את ארץ האימים והזמזומים לבני לוט, מואב ועמון, ומה שנשאר מארץ הרפאים, את זה לקח משה מאוג מלך הבשן, שנשאר מיתר הרפאים. כלומר, התורה מציגה את המרחב הזה פעמיים. פעם אחת בבראשית י"ד כהקדמה לברית בין הבתרים, ופעם שנייה בתחילת ספר דברים. למה בני ישראל ייקחו רק את נחלת אוג מלך הבשן שנשאר מיתר הרפאים? כי את מרחבי החורים, האימים והזמזומים השם נתן למי? לבני עשיו ולבני לוט. מתי הוא נתן להם את זה? רק דבר אחד יכול להסביר את זה, זו הזכות של אברהם. בני עשיו ובני לוט יש להם זכויות מכוח אברהם. מה הזכות של אברהם? הוא יקרא את ארבעת המלכים. בעצם הסיפור בבראשית יכול היה להיות סיפור מלוכה גדולה שהקים אברהם. כי למה לא? אם הוא חזר מנצח ממלחמת מלחמה נגד גדול העומר, אז הזכות שלו הולכת על כל הכיבושים שלהם, ומלכי צדק מלך שלם וכל מלכי קנן מוציאים לקראתם לחם ויין וכהן ועליון ומברכים אותו, והוא חוזר כמנצח עטור ניצחונות. נו, אז עכשיו תבנה מלוכה. וואו, אברהם לא רצה. אברהם לא רצה, אבל השם אומר לישראל, צאצאי אברהם שהתנחלו שם, זה שלהם בזכות, מאת השם. לא שהייתה נבואה על זה, מכוח אברהם. ואת מה ייקחו בני ישראל? את מה שנשאר. עכשיו חז"ל, כמה צריך לעמול עד שמגיעים לסף של מדרש אחד? שני מדרשים. גמרא בנדרים, מפני מה חטא אברהם אבינו ו... נשתעבדו בניו למצרים 210 שנים. קודם כל, גמרא שבמקומות מסוימים אסור ללמד אותה, נכון? כי איך ייתכן? מה? דוד המלך הם לא מסכימים לקבל את פשט המקראות הזה. לאברהם אבינו נמציא חטאים? שלושה מוראים יתווכחו במה חטא? מה היה החטא של אברהם אבינו? מה קרה לכם? ובאמת זאת שאלה גדולה. למה להגיד שאברהם חטא? למה לא להגיד שמצרים היא כור הברזל, כמו שאומר משה, שבו נצרף עם ישראל כעם סגולה לדורות? כמו שכולם, רובנו מבינים. הגמרא הבינה משהו אחר. לפחות שלושה המוראים ישבו שם, או שלושה המוראים מופיעים בסוגיה. רבי אבאו, שהוא המאוחר שבהם פותח, זה הרבה פעמים קורה ככה, שהמאוחר אומר ראשון, מה היה הכישלון של אברהם שהוא יצא למלחמה הזאת? שעשה עם גריה בתלמידי חכמים, חניכיו, ילידי ביתו של אברהם, במקום לעסוק בקריאה בין השם, בעניינים רוחניים ומוסריים ובלימוד תורה, מה שאנחנו קוראים אצלנו, הם ילכו למלחמה נגד גדול העומר והמרפל, מה... ובשביל מה? בשביל להביא את לוט חזרה לסדום, באמת. אז רבי אבאו נגד היציאה של אברהם למלחמה. רבי יוחנן שקדם לו אמר, מפני שהפריש בני אדם מתחת כנפי השכינה, שאמר, תן לי הנפש ורכוש כך לך, אומר מלך סדום, והוא אומר, לא רוצה כלום. אם יחוט ועד שרוך נעבים, וכך מכל השאלה. למה אברהם לא רוצה כלום? תשתלט על סדום, תתן הוראות לסדום, תציב את מצבת החוקים של אברהם העברי במרכזה של סדום, עם צדקה ומשפט. מי עשה ככה?
חמורבי.
תהיה חמורבי. השם נתן לך ניצחון כזה על גדול העומר וכל החבר'ה, בשביל מה? שתעשה ממלכה גדולה. ואתה לא רוצה? אחר כך תעמוד ותתפלל כי אני בפתח על לילות בסדום, שחזרת אותו לשם? למה? יכולת לשנות את סדום בכוח הניצחון? אז רבי יוחנן תוקף את אברהם, מבקר את אברהם על זה שהוא לא ניצל את פרי הניצחון. רבי אבא הוא על זה שהוא יצא למלחמה, נכון? זה שני צדדים של אותה מטבע. אם היה יוצא למלחמה בשביל להשליט את חוקי אברהם בסדום, גם רבי אבא הוא היה מסכים. אבל מה בשביל שהעולם ינהג כמנהגו? אז בשביל מה יצאת למלחמה הזאת? בשביל מה? בשביל להציל את לוט בן אחי. הם לא מסתדרים עם זה. שמואל אומר משהו שלישי שנדון בו בשיעור הבא בעזרת השם, ולא קשור לפרק י' ד', לפרק הזה, קשור לפרק ברית בין הבתרים. אבל שני המוראים קושרים של ארץ ישראל, קושרים את הפרק הזה עם ברית בין הבתרים, נכון? כי איפה כתוב שהם ישתעבדו לגוי אשר יעבוד בהם? ברית בין הבתרים. אז הם רואים בפרק הזה הכנה לברית בין, לפרק ברית בין הבתרים. עוד מדרש מדהים שרשי מביא, כי רק אוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. מי הפליט? אוג מלך הבשן. זאת אומרת, אתה חייב ללמוד את בראשית י' ד', את פרשת דברים, עם שתי המפות זו מול זו, וזה מסביר אחד את השני, ואז יצא לך הדובדבן הזה שאוג מלך הבשן הוא הפליט. זה פשוט קצה של אמירה שצריך ללמוד את זה במקביל, כי אי אפשר אחרת. כי ברור בספר דברים שיש לאברהם זכות על מרחבי הארץ הזאת לפני ברית בין הבתרים. למה הוא לא רצה לממש את זה? ולדורות בני עשיו ובני לוט ייקחו את חלקם, ובני ישראל ייקחו את היתר, את מה שנותר. זה יוצר נשימה הדבר הזה. זאת אומרת, התורה כן מתעניינת בכיבושים של אמרפל וקדור לאומר, כי זה הזכויות של אברהם אבינו אחר כך. אז למה אברהם לא רצה? השאלה של הגמרא של רבי יוחנן רבי אבא, מה אברהם הבין את מצוות השם? הוא הבין את זה בלהיות מלך על הכנענים והאמורים ולתקן את סדום? או להקים אומה ההולכת בדרכי בית אברהם מזרעו? כמה זמן זה ייקח? אם הוא היה עושה ממלכה מכל החבורות האלה של המלכים שם, כמה זמן זה היה מחזיק מעמד? 12 שנה? 13-14? אברהם מבין שאי אפשר לעשות את זה. כלומר, אין משמעות לדבר השם. דבר השם היה מזרעו, וזה ייקח הרבה דורות. עכשיו יש לנו ההקדמה הנחוצה לברית בין הבתרים באמת, עם עוד כמה הערות משלימות לפרק י' ד', אבל פרק י' ד', פרק תצוו, קשורים יחד באחר הדברים האלה, ובלי ספק המבוא לברית בין הבתרים זה הפרק הזה. לכן התורה הביאה את כל הסיפור הזה, וניסיתי להשתמש בידע מסופוטמי כפי שהצלחתי להבין כדי לפרש לכם מה כתוב כאן. עד כמה שידי מגע, עד כאן. הכל כתוב במאמר הארץ וארץ כנען בתורה. אבל הם ברחו.
צבאות אדירים.
אבל הם ברחו. בגלל התקפת הפתעה של אמצע הלילה. פשוט ברחו.
308 או כמה אנשים
זה
אלפי אנשים.
זה שום דבר. אמצע הלילה.
צריך להשיג את אלבר. כן, יש לנו.